לפני שנתחיל, רק נאמר תודה רבה מכל הלב לוועדה של הזום, באמת שיורד עד הפרטים הקטנים, מלווה, דורשת דפי מקורות בזמן, אז באמת חזק וברוך יישר כוח, אנחנו בעזרת השם נגמור לכם כגמולכם, בעזרת השם נשאיר לכם כגמולכם בשמחות. אז אנחנו בענייני שמחה, נתחיל ברמב"ם ואחר כך נראה, אנחנו יודעים שיש מנהג ידוע לקרוא את ספר קהלת בסוכות, גם יש מאחינו האשכנזים שאפילו מברכים על הקריאה הזאת, אבל גם אם לא, זה דבר ידוע. סוכות בכלל הוא זמן טוב בשביל להבין את המשמעות האמיתית של החיים, דווקא מתוך השפע של חג האסיף, אפשר לראות את הדברים בצורה יותר מדויקת. אז נעסוק בעזרת השם בענייני קהלת. אבל לפני כן, נראה דברי הרמב״ם בתחילת, בהלכות לולב, ויש גם הלכות סוכה, בשמחה בית השואבה, אז כאן הרמב״ם עוסק בשמחה בית השואבה. אומר הרמב״ם, אני נמצא כאן, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים, היום הזה הוא נראה לי מוזר, שנייה אחת, אבי רמב"ם. יש אתכם, אנחנו צריכים לפחות לשאוף, להיות מדויקים. נשמע לי מוזר המילים האלה. אנחנו נעשה את חטא. כן, זה מה שכתוב ברמב"ם, יום. כנראה ימי שמחה יתר, אז זה בעצם הכוונה. כי זה הרי שבעה ימים. בכל אופן, אז אומר הרמב"ם שוב, זה באמת נכון. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, כוונה שוב ימי, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? אז הרמב"ם מסביר איך היו נערכים לקראת השמחה. ערב יום טוב הראשון היו מתקנים במקדש מקום לאנשים מלמעלה. ולאנשים מלמטה, כשלא התערבו אלו עם אלו. רק נאמר שבגמרא מדובר על כמה שלבים שזה קרה, שבעצם בשלב הראשון זה היה נשים וגברים ביחד. אחר כך הפרידו אותם, אמרו לא, נשים בפנים, גברים בחוץ, לא הלך טוב. אחר כך הפרידו הפוך, גברים בפנים, נשים בחוץ, גם לא הלך טוב כי הם זאת אומרת, יצאו ואז התערבו ואז עשו שם תיקון גדול, מה התיקון הגדול? שעשו עזרת נשים בקומה שנייה במפלס אחר, וכך היו עושים. מכאן דרך אגב, רק בסוגריים נאמר, שגם בזמן של קדושה צריך להקפיד על טהרה. זה שיש תוכן של שמחה, של קדושה בבית המקדש, זה לא פותר, ואולי אפילו יותר מזה, זה דורש יותר הקפדה על טהרה. אוקיי, ממשיך הרמב"ם ואומר, הוא מתחילים לשמוח, ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום, מימי חולו של מועד, מתחילים מאחר שיקריבו תמיד בין הארבעים, שמוח לשאר היום עם כל הלילה. זאת אומרת, זה בעצם מתחיל אחר הצהריים, פחות או יותר, בזמן מנחה, משם מתחילים את שאר היום וכל הלילה, עד הבוקר. אוקיי, אז זה שמחה, באמת שמחה גדולה מאוד, יש שם... תכף נראה איך היו עושים את זה, ואיך הייתה שמחה זו מהרמב״ם, החליל מכה, ומנגנים בחינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד יכלה שיר שהוא יודע לנגן בו, זה היה ממש משהו באמת יוצא דופן, שכל אחד ניגן בכלי נגינה, ומי שיודע בפה, אני חושב שיודע לשיר, או שיודע לזמזם בפה או משהו כזה, עושה את זה בפה, ורוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים, ומחקרים כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות, ושמחה זו אינה דוחה, לא את השבת ולא את יום טוב, בשונה מארבעת המינים, בית המקדש, בשונה מ... יש עוד מצוות שדוחות את שבת, זאת מצווה שלא דוחה את השבת. ואז מוסיף הרמב"ם, מי היה שם, באותו מעגל, שרוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים בחולו של מועד. אז הוא אומר ככה, מצווה להרבות בשמחה זו, שימו לב עכשיו, זה הולך להיות מעניין, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. לא כל אחד היה לו רשות לרקוד ולשמוח ולנגן ולשיר ולפזז ולחקר. רק אותם אנשים גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות אלה, והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, רק אלה היה להם רשות להרבות בשמחה בבית המקדש. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולן באים לראות ולשמוע. זאת אומרת, זה לא שכולם רקדו, אלא היה את מי שרוקד, זה היו אנשים כנראה מיוחדים מאוד, שהם היה להם את הזכות והרשות לרקוד, וכל העם, גם האנשים וגם הנשים, כולם באים לראות את הריקודים ולשמוע את הנגינה. יש לי מישהו הסבר למה לא כולם היו רוקדים? כן, בכבוד.
זה לא סותרת את ג' שכתוב כל אחד היה מפזז ומרקד, ואז פתאום רק גדולי חכמי ישראל?
כן, כנראה שזה לא סותר, מכיוון, או שכל אחד ואחד זה מאלה שנמצאים בתוך הזירה שבה רוקדים, או שכל אחד ואחד עושה מה שהוא רוצה, אבל גם לראות ולשמוע זה גם חלק מהשמחה. זאת אומרת, לא חייב לרקוד כדי להיות חלק מהשמחה. אפשר גם להיות חלק מהשמחה כשאתה רואה. אז כל אחד, כמו שיודע, הכוונה, זה כל אחד ברמה שלו. יש כאלה שהם מרקדים ומספקים ומנגדים ומסמכים, יש כאלה שהם רואים ושומעים שגם הם חלק מהשמחה.
אוקיי, תודה.
עוד שאלות? עכשיו זה
מבחינה מספרית רוב העם.
כן, בכבוד, בכבוד, סליחה.
מבחינה מספרית רוב העם היה רואה או רוב העם היה רוקד?
מה את אומרת? מה את מבינה מהדברים של הרמב״ם?
זאת אומרת, בסוף זה היה תקופות הרבה יותר מתוקנות מה...
זה נראה לפחות שגדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות וכו', זה פחות מאשר כל העם. גם בדור שהוא מתוקן, זה מדובר בוודאי על מיעוט קטן. אני לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל זה גם מה שנהוג היום אצל החסידים, שכשעושים איזשהו שמחה בית השואבה או הקפות שניות וכדומה, יש מקומות שעושים את זה עממי, שכולם כולם כולם רוקדים. ויש מקומות, חסידויות שונות, שמי שרוקד, יש טריבונות, בטריבונות כולם עומדים, כולם יושבים, כולם עומדים, לא משנה, אבל מי שנמצא במקום שבו רוקדים, זה רק ממש היחידים, זאת אומרת, האדמו"ר והבנים שלו, ועוד המקורבים, הזקנים של החסידות וכו'. ומדובר בעצם על איזה אירוע גדול, שרוב, מי זאת אומרת, הגיע לשם, הגיע כדי לראות ולשמוע. עכשיו, זה לא אומר שהבן אדם אמור להרגיש מבואס על זה. הוא ממש חלק מהסיפור, כאילו הוא חלק מהאירוע. רק זה לא שכל אחד רוקד. עכשיו, זה דבר קצת מוזר, לכאורה. כי אני הייתי מצפה שדווקא בזמן כזה, שבו יש שמחה, אני מבין שכשנותנים שיעור גמרא, אז מי שיכול ללמד דבר, זה רק אנשים שיש להם כישורים מיוחדים. אבל אם רוצים כרגע לרקוד, והבן אדם יודע לרקוד, הוא כאילו רוקד טוב, הוא יודע לקפוץ יפה, והוא יודע לזרוק את הלפידים באוויר, ולעשות ג'אגלינג, למה לא תיתן לו לעשות את זה? הרי זה העניין שלו.
כי זה יכול...
למה לא... כן, בכבוד.
זה יכול להביא לידי עוללות כזאת, אם האנשים שעמי הארץ ירקדו, זה יהפוך להיות מסיבה לא מכובדת, וכשהגדולים, אנשים הגדולים רוקדים, אז זה אחרת.
זה אחרת.
הרב, אולי זה קשור למה שאמרו בהלכות, שאם לא עושים את זה לצורך החג הזה, יעשו, לא יודעת.
יפה, יפה. את אומרת שבעצם צורך המועד, זה דורש כוונה. זה לא כל אחד יכול, זה דורש כוונה מיוחדת. ואפשר גם לומר, יש כאן עיקרון מאוד חשוב, שאני חושב שיש לו גם השפעה גם על היום-יום שלנו. אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוח מרוב ריקוד. זאת אומרת, אפילו יש מילה כזאת שאני מאוד מסתייג ממנה, אני חייב לומר, היא נקראת הרקדה. הרקדה זאת מילה בעיניי מאוד מאוד מוזילה. למה? כי הרקדה זה כאילו יוצרים אצלך, מרקידים אותך, אתה תפוח אדמה, ופשוט משקשקים אותך כאילו, מרקידים אותך. עכשיו, ואז כשאדם רוקד, או ירקיד אותו, לא משנה, אז הוא שמח מרוב ריקודים, הוא כל כך רוקד, עד שהוא בסוף גם שמח. זה מה שקורה בדרך כלל. יש מישהו מרקיד, יש תזמורת. יש אנשים שנקרא איזה מורקדים, בכוונה אני קורא זה ככה, יש מורקדים, המורקדים האלה הם בסוף גם שמחים, מרוב ריקוד, הם נעשים יותר ויותר מתחיימים, ומתחבקים אחד עם השני, ומחייכים אחד השני, ויש שמחה גדולה. הרמב"ם אומר, זה בדיוק מה שלא רצו שיקרה בבית המקדש. מה שרצו שיקרה בבית המקדש, זה תהליך בדיוק הפוך, ממש אותה שרשרת, אבל הפוכה לגמרי. אמורה להיות שמחה גדולה. והשמחה הזאת מתחילה מבפנים, היא מתחילה מההבנה של הגודל של היום. וככל שהשמחה יותר גדולה, כך גם רוקדים. מה שנקרא היום, רוקדים מרוב שמחה. ולא כמו קודם שאמרנו ששמחים מרוב ריקוד. אלא מרוב שמחה פנימית, גם רוקדים. ומרוב ריקוד, אז גם מי שלא רוקד, הוא נכנס לתוך העניין הזה. מה שבעצם הרמב"ם רוצה פה לומר, זה כמובן כתוב גם בחז"ל, בגמרא, מסכת סוכה, שזה לא מתחיל מהטכני ויורד פנימה אל תוך ההרגשה, אלא הפוך, זה מתחיל מההרגשה, ולכן ברור לגמרי שמי שיכול לרקוד זה רק מי ששמח. מי שמח? גדולי חכמי ישראל, וראשי ישיבות, והסנהדרין, והחסידים, והזקנים, אנשי מעשה, הם יכולים להגיע לשמחה בית השואבה, ופשוט לפצוח בריקוד מרוב שמחה. מה למדנו מזה? שהשמחה, כפי שאנחנו בעצם רואים אותה כאן, היא לא שמחה של שטויות, היא לא שמחה של עוללות, היא לא שמחה טכנית, היא שמחה שבאה מבפנים, מתוך העולם הפנימי, אדם גם רוקד. ברור שהיו כמה אנשים בקהל שידעו לרקוד יותר טוב מאשר ראשי ישיבות והחסידים והזקנים. הזקנים בטח רקדו כמו זקנים. אז ברור שהיו אנשים שיכלו לרקוד טכנית יותר מאשר מי שרקד בפועל, יותר טוב. ידעו לקפוץ יפה, לעשות סלטות יפות, אבל זה לא הסיפור. הסיפור בשמחה הזאת הוא הסיפור של כל שמחה כנראה, מבפנים החוצה. וזה כאן בא לחנך אותנו. תתחיל תמיד מהעולם הפנימי. אני חייב לומר, זה לא יפה לומר את זה עכשיו, וזה גם קצת, איך נאמר, קצת לעג לרש בתקופה הזאת. אבל אני מודיע, מראש, שאת לא תאמיני מה זה שמחת פורים של בית מדרש. את היית בשמחות, אני יודע שאת היית באולפנה, היית בסניף, ראית, שמחות של פורים אני מכיר, אני יודע טוב מאוד, שהיית כנראה בכמה וכמה וכמה פורים בעבר. אבל אני מודיע שכשאת תגיד את השם, זה יהיה ממש מהר, תוך 5 חודשים, מגיעים לפורים בעזרת השם. כשאת תראי מה זה שמחה, מתוך מקום פנימי של תורה, את פשוט תגלי עולם חדש. אני אומר את זה באחריות.
אני יכול להצטרף להגיד משהו?
רק עוד דקה, אני רק אומר, שקל וחומר בשבות רחל, שפה אנחנו מאדרים בשמחה, בלי שום נגיעה, בשום אופן חלילה, של עניינים חיצוניים. בשום פנים ואופן, ואז רואים את השמחה עצמה, ולא כל מיני כימיקלים למיניהם, ודי לחכימה. בכבוד, אפשר לדבר, כן.
רק להגיד משהו קטן, לא קשור לשמחה, קשור בכלי למדרשה, אני בוגרת... מה זה?
מי את?
אני שני חבורה, אני בוגרת מלפני 12 שנה כבר, הזמן טס, זה מוזר להגיד את זה, אני לא יודעת מי הקהל פה, אם זה בנות של השנה, או גם בוגרות, אבל...
פשוט... כל הקהל, כל העבריינים, כולם, איתנו לכולם.
אז עברו 12 שנה, ועדיין השיעורים היחידים, אני לא יודעת אם זה לזכותי או לגנותי, אבל השיעורים היחידים שאני שומעת זה השיעורים במדרשה. גם עכשיו, גם בסדר כפרות והכל, והמדרשה הולכת לכל החיים ונשארת, ועכשיו הילדים שלי מתפרים בסלון, אבל אני נכנסתי לשמוע את הרב רונן. אז זה הולך לתמיד, והשיעורים והכל,
ברור
שהשמחה והחברות, מה זה?
תסביר רגע את כל זה רק בעדות, מתוך ניסיון דל. כשיש עולם פנימי, זה זאת אומרת, סוג שמחה אחר?
אז ברור, אני יכולה להגיד שיש לי גם, לא יודעת אם הרב עשה את זה השנה לבנות, אבל יש את הפנקסים האלה, בטח היה לכם את זה. את הפנקסים שרושמים ככה כל מיני דברים, עד היום אצלי במגירה, פותחת מדי פעם, מסתכלת, פשוט השיעורים החיים, עד עכשיו, בדקות אלו, כאילו, פשוט מדהים, השמחה, החברות, הדיבוק, זכיתם, ממש. סליחה שהתפרצתי, אבל זה אחד לאחד.
אני מצוין, לא השתנת, אני חייב לומר. אשרנו, אשרנו, ברוך השם, ברוך השם. תודה רבה, תודה רבה. אז אפשר יחד עם הילדים לשים אותם לידך, אגיד, תשמעו, יש פה משהו נחמד, אפשר לשמוע לקראת סוכות איזה עניין.
אני עוד שני עוברת לשיעור של אחיך, של הרב אודי, באולפנה.
וואי, וואי, וואי.
אין לי ברירה.
מצוין, מצוין, מצוין. בקיצור ולעניין, אז מה שיש כאן, שכנראה העולם של השמחה, הוא מתחיל מהפנים החוצה, ולכן, זה לא עניין שמי רוקד יותר יפה. ולא שיהיה פה כאילו הרקדה מאוד מעניינת, יהיה פה אטרקציות. זה צריך לבוא מתוך עולם כזה, שגדולי ישראל כשהם רוקדים, כל הנשמה שלהם רוקדת. זה מה שבעצם הרמב"ם אומר, שצריכים להרבות בשמחה ולדייק אותה. ואז הרמב"ם פותח כמו סוגריים כזה. עד עכשיו זה היה בסוכות. איך שמחים בסוכות? עכשיו אנחנו... כן, בכבוד.
הרב, אני יכולה לשאול שאלה?
בוודאי.
נכון, אומרים אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז איך זה בדיוק מתחבר? הרי אתה אומר הפוך, שכאילו זה צריך לבוא קודם מהשמחה הפנימית, ואחר כך אפשר לרקוד. מאשר שהאדם שהוא בעצם, אם הוא רוקד, זה לא יכול כאילו להכניס את תוכו את השמחה?
כן, כן. את שואלת יפה. מה שבאמת מעניין, שהפכנו את החידוש לדבר שהוא כאילו א' ב'. למה? אנחנו מבינים שהלב יוצר מעשים. זה הדבר הטבעי. המצב הטבעי הוא שהלב יוצר מעשים. מה שחידש, חידשו, באמת חז"ל הראשונים, אמרו שיש גם, יש גם צד הפוך. אפשר גם מתוך המעשים, מהחוץ, להגיע גם פנימה. דרך אגב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. לא נמשכים השכל, ההבנה. אם אדם לא מזדהה בכלל עם מה שהוא עושה והוא עושה, זה לא ימשוך שום לב. אלא אם האדם יודע שזה אמיתי ומשוכנע בזה, רק הלב עוד לא שם, אז אפשר באמת להתניע גם דרך המעשים. זה לא שזה מה שרצוי כאילו. רצוי שהלב הוא יהיה בהתחלה ומתוכו יהיה מעשים. יש גם מקרים שאפשר שהמעשים הם יניעו את הלב. מצוין. אגב, זה גם כתוב בספר מסיעת ישרים, אתם עכשיו ברוך השם בתוך התהליך הזה, אז זה כתוב בזריזות. שם, המחל אומר, אתם שם, נכון? די, הגעתם לשם, נדמה לי. נכון, כף א'. לא כף א'? איפה אתם היום?
פרק ח'.
מצוין! אז למדתם כבר, שאומר הרמח"ל, שכשם שההתלהטות היא מולידה זריזות, גם הזריזות היא גם כן מולידה התלהטות, נכון? יש דבר כזה שזה שהאדם זריז, זה מלהיט אותו. זה חידוש, כאילו, זה הדבר שהוא חידוש. הדבר הפשוט הוא שאמור להיות מצב שבו הלב, ההתלהטות, היא מולידה זריזות. כנראה שיש מקרים, כמו כאן, שבבית המקדש צריכים, אחרי כל העצות וכל הזה, צריכים שמחת תאורה. צריכים שתהיה פה שמחה שמגיעה מהלב. זה נכון שהריקודים יכולים להביא את האדם לידי שמחה, אבל בסטנדרטים של בית המקדש בסוכות, זה לא עובר. ביום-יום זה עובר. בסוכות זה לא עובר. בסדר, מקובל?
כן, ממש תודה רבה.
מצוין, בשמחה, בשמחה. הגענו עכשיו, כן, בכבוד, בכבוד.
מה זה אומר על שם מעשה?
מה זה אומר על?
אנשי מעשה.
אנשי מעשה כאן זה לא כמו שאנחנו מבינים היום. אנשי מעשה כאן זה אנשים שהם מיוחדים בחסד שלהם, מעשים טובים. זה כמו היום, אני יודע מה, בכירי ארגון זקה, או עזר מציון. זה אנשי מעשה. אנשים שהם מיוחדים, יוצא דופן, בעשייה הציבורית שלהם, או בחסד שלהם. זאת אומרת, זה לא כל אחד. לא כל אחד נקרא איש מעשה, בהקשר הזה.
הרב?
כן, בכבוד.
האנשים הפשוטים אז לא רקדו?
לא. הם באו לראות ולשמוע. הוא בא, הוא חווה את החוויה, הוא יוצא בהלם. אבל הוא לא רוקד. כי מי שרוקד זה רק אנשים שהם מתאימים כאילו לגודל של היום. וגודל המקום.
זה כמו הבנות בשמחת תורה. לא בשמחת תורה, כן. בהקפות שניות, בישיבות.
כן, יכול להיות. יכול להיות. יחי ההבדל הקטן, אבל יכול להיות.
הרב, אבל זה לא יכול לבאס אותם.
זו הסיבה שבנות לא רוקדות בשמחת תורה? כי זה קצת לא. כאילו, זה קצת פוגע כזה.
לא, לא, זה לא הסיבה, ואני חייב לומר שאם זה עלה כבר בעיניי, זה תקלה גדולה. אני חושב שצריכים שבעזרת נשים יהיה אפשר לרקוד, מכיוון שפעמיים, פעם אחת זה מתסכל מאוד, שבת כל היום היא רק בתצפיות, ודבר שני, זה גם מביך מאוד את הבנים. אני מכיר את זה מאוד מהעזרת גברים, זה מביך, זה מביך וזה גם עלול גם לזייף את השמחה. ולכן אני מאוד מאוד בעד שבשמחת תורה יהיה אפשר לרקוד בעזרת נשים. היום זה קצת לעג לרש, כי לצערנו הרב, כנראה אם לא יהיה שינוי דרמטי בימים הקרובים, שמחת תורה תהיה שונה מכל שנה, יותר בוטיק. אבל בעיקרון אני חושב שזה דבר טוב שיהיה עזרת נשים רוקדת ולא מתצפתת, יש לזה גם הרבה מכשלות שיוצאים מזה, אבל אני לא ארחיב על זה עכשיו. בכל אופן, כאן מדובר על שמחה כאילו מאוד 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 נקייה, תאורה. לכן מי שרוקד צריך להיות מישהו שממש תוכו כברו. ועכשיו הרמב, דרך אגב, אני חייב לומר, זה מאוד מאוד משמח לשמוע את השאלות, את העירנות, אשרנו, ברוך השם, באמת זכינו. אז תודה רבה, גם לכל
השאלות,
השותפות, זה גם חשוב, כן, בכבוד.
אם יש בפשוטי העם, נגיד, מישהו שהשמחה שלו נובעת מבפנים, אז למה כאילו לא מאפשרים לו גם לבוא לרקוד?
נכון, נכון. כנראה שיש בדבר הזה איזשהו רף שהוא דורש דיוק. אז נניח אנשי המעשה, הם אנשים גדולים, אבל הם לא אנשים, הם לא גדולי דור, הם לא ראש הסנהדרין, סנהדרין. כנראה שבשמחה בית השואבה, בבית המקדש, זה היה צריך להיות משהו אחר, משהו שונה. ברור שאפשר, כל אחד יכול לרקוד אחר כך, בסוכה שלו מצוין לרקוד, כל אחד יכול לרקוד. אבל היום זה שריקוד הוא משהו ריק, אני אולי באמת אומר משהו קצת חריף יותר, טוב? תראו, לפעמים אנחנו קצת מתבלבלים, אנחנו רואים בן אדם, נניח, זה הרבה קורה אצל בנים בשיעור א', הוא הגיע לשיעור א', וברוך השם גילה את האור. מצוין. גילה את האור, ואז הוא די מהר, כוונה מאוד 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 מהר. משנה את הלבוש, משנה את החזות, מגדל פאות, טה-טה-טה. בקיצור, הוא חוזר לסניף, את אומרת, זה משהו מדהים, הבן אדם תוך חודש נהיה צדיק. ממש מדהים. בן אדם, את לא רואה הרבה הבדל בינו לבין הרב עובדיה. כשאת קצת יותר נכנסת פנימה, את מבינה שהוא בתחילת דרכו, הוא בחור טוב, הוא בסדר גמור, רק הוא עוד לא גדול הדור. עכשיו, יש מקרים שבהם בהפך צריכים לחזק את האנשים האלה שבתחילת דרכם, וצריכים לרומם אותם. מצוין, גם באמת יכול להיות מצב שבו עשו כינוסים לחבר'ה צעירים, ושם הם רקדו ושמחו והכל היה מעולה. אבל בבית המקדש, יש מה שנקרא היום, זה נקרא בשפה כמובן אחרת, נקרא כללי טקס. זאת אומרת, כדי שתהיה שמחה בית השואבה, זה משהו מאוד מדויק, זה כמו שיבוא מישהו, יגיד, שמה, אני רוצה להיות כהן, אבל הוא לא כהן. או אדם יגיד, איזה כהן, שניח לא יודע את העבודה, הוא ניח לא יודע מה זה קמיצה. הוא רוצה אבל לקמוץ, אבל הוא לא יודע מה זה קמיצה, המסכן הזה. אז הוא ילמד מה זה קמיצה, ויתקדם, ויתאמן, ויבוא יום, והוא גם יעשה קמיצה. אבל כרגע הוא לא יודע מה זה. אז פה מדובר על שמחה שיש לה סטנדרטים, שיש לה כללים. הכללים האלה מתחילים, שוב אני אומר, מבפנים החוצה. ובהמשך הדברים, באמת הרמב״ם, הופך את זה לאיזשהו בניין אב, בואו נראה. אומר הרמב״ם, בהלכה הבאה, זה בהלכות סוכה עדיין, כן? אבל זה כבר משהו אחר, שהוא יותר רחב. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. שמחה זה לא דבר פשוט, זה עבודה, עבודה גדולה. זה דורש הכנה, זה דורש דיוק, זה דורש נקיות, כדי שתהיה שמחה פנימית. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא אהבת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, אדם שלא נכנס לתוך התהליך הזה, הוא לא בסדר. וכל המגיס דעתו, הכוונה מתגאה, חושב על עצמו, וחולק כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, וחושב על הפוזה ואיך זה נראה במצלמה וכל זה, אומר הרמב"ם, חוטא ושוטה, גם חוטא וגם טיפש. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו, כוונה כביכול, הוא מקל גופו במקומות אלה, הוא הגדול, המכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. כשארון הברית עלה לירושלים והוא רקד ופיזז וחרקר, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. מה שהרמב"ם פה רוצה לומר, זה שני דברים. א', השמחה היא עבודה, ב', אולי עיקר העבודה, זה לצאת מהמקום שלי, של איך אני נראה, איך זה מצטלם, מה יהיה אחרי זה בסטורי. כשאני עסוק בזה, התבלבלתי לגמרי. השמחה בעצם זה לצאת מהמקום שלי, ולעסוק בדבר. ותכף נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. שמחה באמת היא כשאני עוסק בדבר עצמו, ואני לא עסוק בכלל בכבוד שלי. זה מה שאומר הרמב"ם, א', זה עבודה גדולה, ומי שמונע עצמו זה לא דבר טוב, ג', שכח מעצמך.
הרב.
עד לכאן, שאלות בכבוד, כן.
איך אפשר להצליח בפועל להגיע למקום כזה? כאילו...
טוב, זו שאלה טובה.
כי זה...
שאלה טובה, תכף נראה... נכון, נכון. א', שאלה טובה מאוד, ב', תכף נראה קצת עצות איך עושים את זה בפועל, או איך נגרשים את זה לפחות, איך נתחיל מסלול שהוא קשור לזה. עוד שאלות בכבוד?
הרב, אפשר לשמוח גם כאילו מעצמנו, אולי כאילו מהעם. אנחנו גם חלק מזה, אז אפשר כאילו אולי להיות גאה בזה, במי שאנחנו.
נכון, נכון, אפשר. אבל אסור לעסוק בעצמך בזמן הזה. בזמן הזה אתה עסוק בדבר עצמו ולא עסוק בעצמך. זאת אומרת, כשאדם שמח והוא מערבב בזה אינטרסים אישיים, זה מזייף את השמחה. זה בעצם הרעיון כאן. בסדר?
מי זה ציפור? הרב?
מצוין. כן, בכבוד.
אפשר דוגמה? הרב אמר ששמחה אמיתית זה לצאת מהכבוד שלי ולהתעסק בדבר. אפשר דוגמה על זה?
כן, כן. דוד מלך ישראל, ארון הברית הגיע, והוא מלך, כן? הוא מלך. וכולם רואים אותו, והוא מפזז ומחרקר בכל הכוח. ומיכל להגע לו. אמר, מה זה? מה אתה? כמו אחד הריקים. הוא ענה לה, אצלנו הרב כתוב שלא היה לה בן עד יום מותה. דוגמה.
זה קצת
אחרת.
נשמע שהשמחה מנותקת.
או מנותקת, או מזויפת. דוגמה אחרת, אני אתן דוגמה קצת כואבת, אבל אל תעלבו, זה הכל מאהבה. את בחתונה של חברה טובה, את מאוד 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 שמחה. אז בי עכשיו אם זה, כאילו נניח שיש שם צלמת, בסדר? בסוף העניין. את רוקדת ושמחה מאוד 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 מאוד, ואת פתאום רואה שהמצלמה של הצלמת בזום עלייך. מה קורה לך באותו רגע? זו השאלה. האם כשאת רואה שמצלמים אותך, את מזדייפת עכשיו? את עושה דברים מזויפים? או שאת ממשיכה כרגיל כאילו כלום? או איפה את באמצע? בין כרגיל לבין זיוף. אדם שרואה שהמצלמה איתו, ומתחיל אז לקפוץ יותר גבוה, הוא זייף. יש לזה הרבה השלכות שקשורות לצניות. כי צניות בעצם, באופן העמוק של זה, זה נאמנות לעולם העמוק, הפנימי. וחוסר צניות זה לאו דווקא מה אני לובש. חוסר צניות זה חוסר נאמנות לעולם הפנימי, שיש פער בין מה באמת קורה בפנים לבין מה נראה בחוץ. מקובל? בסדר?
אני התכוונתי שדווקא כשהשמחה היא קצת לא מתעסקת בי, זה נשמע מנותק.
כן. למה זה מנותק?
זה קצת נשמע שאני שמחה גם אם אני לא באמת שמחה. כאילו, אני אנסה שנייה להסביר את זה. או אם הרב הבין, אז סבבה.
אני חושב שהבנתי, בוודאי שאדם שמח, הוא צריך להיות שמח באמת, הוא לא יכול להיות שמח אקדמית. שזה נראה מה שאת חתרת, שלא יהיה שמחה קרה, כאילו. ברור שצריכים שיהיה חיבור, וחיבור זה בהתלהבות, אבל ההתלהבות הזאת היא לא מה רואים אותי, איך מסתכלים עליי, אלא אני מאוד, אני כל כולי שמח וצוהל על העניין עצמו, ולא על איך רואים אותי באותו עניין. זאת אומרת, הכוונה ודאי שהאדם צריך להיות מזוהה עם הנושא שבו הוא שמח, כדי שהוא באמת ירקוד וישמח, ברור. אחרי זה בכלל, זה סתם שחקן. אבל כשאדם שם במרכז את איך תופסים אותי, איך מסתכלים עליי, איך רואים אותי וכן הלאה, זה שמחה מזויפת גם.
הרב, אז הדרך לשמחה... הרב, הדרך לשמחה זה דרך הצניעות, או שלהפך, כי הוא דרך לצניעות מגיעים דרך השמחה?
שאלה טובה. הצניעות היא בעצם תכונה, נקרא, של שקיפות, של אמיתיות, של אותנטיות. והשמחה היא תולדה של זה. כשאדם אותנטי, אז השמחה שלו היא שמחה אמיתית, הוא לא שמחה, היא לא שמחה של פוזה. אבל אנחנו עכשיו נגיע לצניות, ממש עוד מספר חודשים, נפצח בלימוד ולכות צניות, זה יהיה נהדר, אני כבר מודיע מראש.
תודה.
הרב, כן. אפשר שאלה? איך הרב. בפרקטיקה לא נעשים מזויפים? כאילו אני מבינה את הרעיון, אבל איזה מחשבה אני צריכה לשים לעצמי בראש, או כדי להיות אמיתית?
לראות מה קרה לפני המצלמה, ומה קרה תחת המצלמה, ולראות שיש קשר עין בין שני הדברים. אני אתן דוגמה שהיא מצחיקה קצת, בסדר? את בחתונה, ומבסוטית והכל, הכל בסדר, ואז הגיעה המצלמה לשולחן, הווידאו, ואז פתאום את מתחילה לשמוח ולצהול וכל זה, מה קרה? המצלמה באה לסקר את האירוע, היא לא באה ליצור חדשות. אז באמת שם זה לא נורא, כי זה סתם, זה בשביל שיהיה בסרט, יהיה שמח לחתן ולכלה. אבל זה רק דוגמה. אם באמת הגענו למצב שבו אנחנו עושים פעילות, בגלל שיש מצלמה, אנחנו בצרה צורה. היום זה קל וחומר, בעידן של פלאפונים ומדיה, זה מאוד 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 נפוץ. אני בתוך חייל מילואים, זוכר המון סיטואציות, שהיינו באירוע, וכשהגיעו צלמים, האירוע השתנה לגמרי. אגב, היה לרעה. כי כשיש מצלמות, אז כולם מתנהגים אחרת. בסדר, מקובל?
כן, תודה רבה הרב.
קצת נתקדם טיפה, אנחנו יודעים שבסוכות רואים קהלת. אז בקהלת יש כמה סתירות פנימיות, שבעתים רצו לגנוז את ספר קהלת. אחת הסתירות זה בעניין השמחה. יש פסוק אחד שאומר, ושיבחתי אני את השמחה, ויש פסוק שני שאומר, ולשמחה מה זה עושה? אומרת הגמרא, זה לא סתירה באמת, זה בסדר, אל תדאגו, ושיבחתי אני את השמחה, אנחנו נמצאים כאן, זו שמחה של מצווה, ולשמחה מה זה עושה, זו שמחה שאינה של מצווה. אוקיי, מצוין. אז הנה עכשיו יש תירוץ, שבאמת אין סתירה, מה שהשמחה שהיא משובחת היא שמחה של מצווה, השמחה שהיא מגונה היא שמחה שאינה של מצווה. עכשיו הרב מסביר יסוד מאוד חשוב של איך מנקים את השמחה, שימו לב, או מה העניין באמת, איך יוצרים מצב של שמחה שהיא משובחת. אומר הרב, אנחנו כאן בשורה השנייה של מקום מספר 2. אומר הרב ככה, ההתנהגות בדבר הנטיות הטבעיות של האדם, על פי דרכי הצדק, המוסר והתורה, אפשר שיפלו בהם שני מיני טעויות רחוקות זו מזו בקצוותיהם. זאת אומרת, יש לאדם נטיות טבעיות, הוא צריך להתנהג בהם על פי הצדק, המוסר והתורה, והאופן שבו אנחנו מתנהגים על פי אותם נטיות טבעיות, יש שתי טעויות רחוקות, הכוונה קיצוניות, שני קצוות מגונים. למה ישנם שני קצוות? עכשיו הרב מסביר יותר. שהרי האדם, כמו שהוא נולד בטבעו הפרוע, עיר פרא, אדם יוולד, אולי את כדי שיהיה יותר קל, אז גם ננקד, מצוין. אז כיוון שהאדם נולד עיר פרא, יש לו משהו, איזשהו כוח, שהוא כוח גולמי, זה נקרא עיר, אז כיוון שהאדם נולד בטבעו הפרוע, הכוונה, יש בו כוח, זה כמו עולם התוהו, יש כוח בלי כלים עדיין, אז כיוון שהאדם נולד עם טבע כזה, שהוא בלי ניתוב, צריך הוא להכשר ותיקון בנטיותיו והדרכתו. רגע, אם כבר אנחנו מתקנים, שנייה. שוב, אנחנו בעצם אומרים שכיוון שהאדם נולד עם תכונות והוא צריך לנתב אותם בצורה נכונה, אז צריכים, רגע, כן, זה בסדר, שוב, הגרסה היא נכונה. בכל אופן, יש, תכף נראה, שני קצוות של טעויות, מה עושים עם כוחות טבעיים שהם דורשים ניתוב. אמנם, ההכשר והתיקון צריך להיות לא להדריכו ההיפוך ממה שהוא עליו מוטבע, לא להיות ההפך מהטבע שלך, כי בזה לא יצליח. זה לא יעזור להיות ההפך. אני אדם שנולד עם כוח של דוגמה, של שמחה כמו כאן, אם הוא עכשיו יחנך את עצמו להיות רציני, זה לא יצליח. כי אם, אז מה באמת כן צריכים לעשות? כי אם לחקור בחוכמה את המטרה השכלית של הנטיות הטבעיות שבו, ולהעמידן במערכת הנהגתם, לא על פי פראותן הטבעית, כי אם על פי המטרה של החוכמה והצדק שלמענם נוצרו. זאת אומרת, יש לאדם כישרון. טעות אחת שעכשיו דיברנו עליה, זה ריסוק של הכישרון, דריכה, מעיכה של הכישרון. זה ודאי לא דבר טוב. אז מה כן צריכים לעשות? להבין את הכישרון, להעמיק בו, ולדעת להעמיד אותו בצורה על פי המטרה שלשמו הוא נוצר. אדם שנוצר עם כישרון חברותי מסוים, להיות איש בודד בתענית דיבור, זה לא פתרון, כי יש בך כוח חברתי. אז בוא תראה איך אפשר בכוח הזה החברתי להוסיף ולהועיל, כי יש הרי מטרה. הרי האדם נולד עם ייעוד מסוים, עם תפקיד מסוים. לשם הגשמת הייעוד הזה, יש בו גם ארגז כלים. הקדוש ברוך הוא שם בך כישרונות. הכישרונות הם שלב שני. קודם כל הקדוש ברוך הוא אמר, יש לך תפקיד. כיוון שיש לך תפקיד, אז בוא ניתן לך כישרונות שמתאימים להשגת המטרה שלך. אז זה שיש בך כישרונות, זה לא טעות שקרתה, זה לא תקלה. זה הדרך שלך להביא את הייעוד לידי ביטוי. אם אתה מעמיק בכישרון, את תוכלי יותר להבין איך להדריך את הכישרון, לנתב אותו, שהוא באמת יגיע, זאת יבין אותך, אל המטרה שישמע נועד הכישרון הזה. מצוין. ממשיך הרב ואומר, נמצא, שמי שמסתכל בגריאותן של הנטיות הטבעיות שבאדם, כשהן הולכות על פי הטבע הגס, ובעבור זה, כיוון שהוא מסתכל עליהן, כשהן גולמיות עדיין, הוא מתקצף עליהן, להעביר עליהן את הדרך ולהניג את נפשו, או את נפשו זולתו, על פי דרך על פי דרך שכל, שהיא הפוכה מהנטיות הטבעיות, ודאי לא יצלח. אדם שרואה את הנטיות, כשהן גולמיות, אומר, אבל זה מסוכן, אדם יהיה בסוף ליצן. אז הוא קוטש את הנטייה, הדבר הזה ודאי לא יצליח. אבל לו מהרב, יש גם טעות שנייה, כי יש שתיים, אמרנו קודם. אמנם, גם הטועה ואומר, מאחר שאי אפשר להניד את האדם, באורח הפוך מטבע נפשו, על כן יבור לו דרך הנהגה, רק על פי עצם הטבע, של הנטיות הנפשיות כמו שהן, דרך גזר כזה, הוא רשע, כסל, סליחה, הוא מביא לדרכי מוות. וטוב לפני האלוהים, ימלט ממנו. מי הבין מה כתוב כאן? מהי בעצם השגיאה השנייה? השגיאה השנייה, אדם אומר, אוקיי, אם יש לי נטייה, אני לא יכול להתגבר עליה, נכון? אתה עצמך אמרת, אל תמחק את הנטייה. מצוין. אז בוא נלך על פי הנטייה כמו שהיא. אני מזהה נטייה, אני עכשיו משועבד לנטייה. אומר הרב, זה דרך שהיא רשע, כסל, ומביא לדרכי מוות. זאת אומרת, עד לכאן, אני רק אסכם לרגע, שתי טעויות. אדם יש לו נטייה, שאמורה להביא אותו לאיזושהי מטרה טובה. איזשהו כישרון שאמור להביא אותו למטרה טובה. טעות ראשונה, למחוק את הכישרון. זה דבר גרוע, כי בסוף האדם, יש לו כוח מסוים, אתה לא יכול למחוק אותו. טעות שנייה, זה השתעבדות לנטייה כפי שהיא. זאת אומרת, אדם שיש לו איזה כוח מסוים, הוא בינתיים פרוע, אמרנו קודם, הוא אומר, לא אכפת לי, אני הולך עם הנטייה כמו שהיא. זה אומר הרב, זה רשע, כסל, הוא מביא לדרכי מוות. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה כקטנה. באיזה טעות אנחנו יותר נופלים בדור שלנו? בדריכה לנטיות? או בקריאה כלפי הנטיות כפי שהן?
בדריכה
או בקריאה?
אני דעתי בקריאה לנטיות, בשני כאילו. דווקא ממש מפרגנים לאנשים.
כל אחד יכול ללכת לפי הכוחות שיש לו, וכל הזמן יש תנועה לחופשיות, ולתת לאדם להיות משהו, ולא להכניע את הכוחות שלו.
נכון, נכון. אז א', יש באמת היום, ישנם שני הכוחות האלה, הם עובדים כל הזמן. או למעוך, כי צריכים, לא יודע מה, צריכים תואר, כסף וזה, אין זמן לנטיות אישיות, או, וזה הרבה יותר נפוץ כנראה היום אצלנו הרב, פשוט התבטלות מוחלטת לנטייה כמו שהיא. אי אפשר להשתנות. זה מה שיש בך, עם זה אתה הולך בלי שום עיבוד, שום תיקון, שום... מסגרת שבתוכה ננתב את הדברים. לא, 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 אל תכלה את זה. מי שבעצם ימציא את כל הסיפור הזה היה פרויד. פרויד, שהוא היה כמובן יהודי, הוא טען שאם אדם יש לו איזושהי תאווה, איזשהו דחף, אם הוא יכבוש אותו, הדחף הזה בסוף יתפרץ. לכן הוא אומר, הפתרון לדחפים ולתאוות זה פשוט לספק אותם. וככה אתה פחות תהיה צמא, פחות תהיה רעב. מה שאתה רצית קיבלת, ככה אתה פחות עם חסכים. כמובן, מדובר פה על דרך מופקרת, או כמו שכותב הרב, רשע, כסל, הוא מביא לדרכי מוות, כי הדבר הזה גורם לאותן נטיות גולמיות להישאר בפראות שלהם. לכן בעצם התורה היא באה כתבלין ליצר של האדם. יש לאדם כוחות, התורה הגיעה כדי לאזן אותם, לטבל אותם, לדייק אותם. היא לא באה כדי למחוק אותם, אבל היא גם לא באה כדי להיכנע להם. מקובל לכם ההבחנה של הרב, אז יש פה בעצם שני סוגי טעויות. יש לאדם כוח, הוא צריך א' להכיר בכוח, ולא למחוק אותו, להתעלם ממנו. ב', הוא צריך לנתב אותו, לנהל אותו. הוא לא אמור להתנהל לפיו. אלא הוא אמור הפוך, הוא אמור ליצור את הנתיב הנכון שבתוכו אותו הכוח שבו ידי ביטוי בצורה טובה.
הרב, אני יכולה לשאול משהו?
בוודאי.
זה כאילו קצת קל להגיד את זה בתיאוריה, אבל בסוף אנחנו לא יודעים מה התכלית שלנו או מה המטרה של כל כוח שיש בנו, אז לא תמיד זה כוחות שהם דווקא מקטע של אסור או מותר לפי התורה, זה כוחות שיש בנו, ואנחנו, זה קשה לדעת לנתב אותם למשהו שאנחנו לא יודעים מהו.
כן. א', נכון, זה באמת קשה. ב', זאת שאלה שהייתה מאוד חמורה לפני מתן תורה. כי עד מתן תורה, השם בעצם ברא עולם. הוא לא אמר לי מה הוא רוצה ממני, והוא ציפה שאני אבין לבד מתוך הכוחות שלי, הכוחות שבעולם, מתוך כל מיני התבוננויות, אני אבין מה השם רוצה ממני. זה היה באמת ממש מאתגר. ברוך השם, מאז מתן תורה, הדברים הרבה יותר פשוטים, כי אפשר בקלי קלות לשאול את התורה, מה את אומרת על הדבר הזה? מה ההדרכה של התורה? איך התורה מאזנת את הכוח הזה בצורה נכונה? זאת אומרת, זה גם כתוב דרך אגב גם ברמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, הוא אומר שבעצם התורה היא עסוקה באיזוני כוחות. זאת אומרת, כשהתורה אמרה הלכה מסוימת, היא כבר שמה בפנים את כל האיזונים הנכונים. זאת אומרת, גם את הקטע של המידות, נניח אם יש הלכות צדקה, בהלכות צדקה, כל מה שבעצם קשור למידת הקמצנות והפזרנות, כלול בהלכות צדקה. אז מאז מתן תורה, הכל הרבה יותר פשוט. כי התורה אומרת מה השם אומר לי, איך הוא באמת מצווה אותי כיהודי, לנהל נכון את הכוחות הללו. איך להגיע למצב שבו אדם מפריש מעשר, מפריש צדקה, אבל לא יותר מ-20%. וכן על זה הדרך. בכל דבר הוא אומר, אוקיי, זהירות מותרת, פחד אסור. זוכר, זה רמז, פרסמת סמויה ללימוד מסילת ישרים פרק ט', שזה מחר.
והרב, התורה היא אותה הדרכה, היא לא משתנה פר בן אדם, ולאנשים שונים יש כוחות שונים ויהודים שונים.
אני מאוד, מאוד, מאוד שמח על ההערה, ולכן באה התורה שבעל פה. שתורה שבעל פה היא האופן שבו התורה חלה במציאות משתנה. ולכן בתורה שבעל פה יהיו הנהגות שונות לאנשים שונים, אפילו באותו שאלה, או בזמנים שונים. התורה שבעל פה היא מאוד ספציפית. יש בה את המנעד שצריכים וראוי לבחון אותו כאשר פוסקים הלכה למעשה. קשור לאופי של השואל, קשור לעיתוי, הזמן הכוונה, וקשור למקום.
תודה.
בשמחה. אז בואו קצת נמשיך טיפה. אז עד לכאן שתי הטעויות. אחת מתעלמת מהכוחות, ודורכת עליהם, מועכת אותם, ואחת נכנעת להם. מה כן צריך לעשות, אומר הרב? רק צריך להכיר, אנחנו נמצאים כאן אפשר הסימון, אתם רואות אגב את הכחול הזה? את ההדגשה כאילו?
כן, זה מעולה, ממש נוח.
כן, רואים. לא יודעת אבל אם רואים את זה גם אצלכם או לא, מצוין. רק צריך להכיר בדעת וחוכמה, את אמיתיות הנטיות הטבעיות של האדם, ולהעלות אותם, שיתנהגו על פי תכונתן, לא מצד הנטייה הטבעית השפלה, כי אם לכוון אותם על פי תכליתן, שתכלית היא מצען באדם, אני מרקד זה רק, שתכלית היא מצען באדם, היא בשביל התעודות המושכלות שלהן, זאת אומרת, צריכים א' לזהות את הנטייה, אבל להעלות אותם שהם יתנהגו על פי תכונתם, אבל בכיוון של תכלית, על פי התכלית שלהם. על כן, אומר הרב, רק אז יתמלאו הנטיות בצביונן האנושי, כשיהיו שתולות על פי דרכי הצדק האלוקי והיושר התורי. כשיש תורה בעולם, אז התורה היא מדריכה אותי איך לנהל את הנטיות האלה בצורה נכונה. עד לכאן, זה משהו כללי, קשור לכל תכונה, לכל תחום באדם. עכשיו הגענו לשמחה, כי הרי כל זה עוסק בקהלת בשמחה. עכשיו שימו לב, הגענו לכאן. השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. זה נטייה טבעית לכל אדם. האדם הבריא בנפשו וגופו, יהיה תמיד עלז ושמח. וזאת היא הצורה הטבעית של, של, ה, של הנפש הבריאה. שמחה היא דבר נורמלי. אדם לא אמור להיות עצוב וכועס וחמור סבר. לפעמים יש איזה מין הרגשה כזאת שאדם דתי כאילו צריך להיות תמיד קפדן כזה. כועס ועצוב. דרך אגב, זה גם גורם, נדמה לי, ללא מעט אנשים, גם בנים וגם בנות, לפחד ללמוד תורה, כי אני כבר ראיתי מה זה עושה לאנשים, זה הופך אותם לקבועים, לעצובים. אז זהו, שלא. השמחה היא דבר טבעי לאדם. אומנה, אומר הרב, הציור הפנימי של השמחה הטבעית, הכוונה הגולמית, כל זמן שהיא עומדת רק בשפלותה הטבעית, היא בנויה על דברים כל כך, כל כך דמיוניים, ואת השמחה, כשהיא מגיעה מתוך מקום בלי עידון של התורה, אלא מתוך מקום פרוע, אז היא בנויה על דמיונות, עד שבהגיע בהם יד השכל, כשהשכל נוגע, אני אומר, רק שנייה, אבל מה, על מה אתה מתלהב, כאילו? אדם שהוא שמח באופן טבעי, באופן גולמי, הוא שמח משטויות, נניח תינוק קטן, עושים לו ככה, אבסוט, מתפוצץ מצחוק. אבל כשהשכל נוגע בהם, אומר רק שנייה אחת, על מה אתה מבסוט? אז עד שבהגיע בהם יד השכל, ילכו תמס, זה כמו נמס, והיו כלא היו, והשמחה תהפך לתוגה. זאת אומרת, שמחה של ילד קטן, היא שמחה בגלל שאין לו שכל בינתיים. אין שכל, אין דאגות, מבסוט, צוחק. ככל שיהיה יותר שכל, לא יהיה מקום לכל מיני צחוקים כאלה. וכאשר יהיה שכל, אז לאט לאט השמחה היא תהפך לתוגה. כי זה סתם שטויות. למה זה יהיה תוגה, יהיה עכשיו עצב? כי כל הציורים הנכנסים בנפש האדם בטבעו הפראי, שאומר לו ליבו לשמוח בעבורם, אינם כדי כלל לשמוח בהם. זה סתם שטויות כאילו. אתה שמח בשטויות, אתה אוכל עכשיו קרמבו, אתה מבסוט. מה הקשר להיות מבסוט מקרמבו? אז ככל שאדם יותר חכם, זה פחות מדבר אליו. ואז את רואה בן אדם שכשהוא קטן, הוא מאוד מבסוט ושמח, וככל שהוא גדל, הוא נהיה כזה מסכן גמל. אומר הרב, עוד טיפה, עוד רק שורה אחת. השמחה הגסה של מלוא ציפק התשוקות המורגשות, לא ימלאו את נפש האדם באמת. ואחריתם תבוא מפח נפש. כי סוף כל סוף, עלו יעמוד האדם על השקר והטעו שיש בהם. אז בסוף השמחה הזאת, שהיא שמחה ילדותית וחתינוקית, בסוף יהיה מפח נפש. אז עד לכאן, סיבה לא לשמוח. אמנם, רק עוד משפט אחד או שניים, אמנם, לא מפני זה נוכל, שנייה אחת אני מסתיר לעצמי, אמנם לא מפני זה נוכל להפוך את המציאות לעין, ולהכחיש בטבע השמחה שהיא מתנת אלוקים לנפש האנושית. אנחנו לא צריכים בגלל זה לזרוק את האמבטיה עם התינוק, לא. כי אם אנחנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת, ולמלא אותה בציורים האמיתיים, או להודיע לנפש את מטרת, נטייתה הזאת, צריך להיות פה כמובן פסיק, למען תחת היותה נשענת לפי הטבע הפראי, היסודות של דמיונות שב, תהיה מיוסדת על אדני אמת, ודברים הקיים לעד. וזה שישנה שמחה שהיא תינוקית, זה לא מה שכל השמחה היא תינוקית תמיד, אלא צריכים לגייר את השמחה מהמקום הנמוך שלה, ולצקת לשם תכנים שהם אדני אמת, ודברים שהם קיים לעד. עוד משפט אחרון, ועד אחרי זה יהיה התקפה של שאלות. אז רק שנייה. ותחת השמחה שאינה של מצווה, הטבעית בנפש האנושית, שלא עלתה במעלות התורה והמוסר, במקום זה, לא יעביר האדם ממנה את הנטייה הזאת, זאת אומרת, אל תזרוק את זה לגמרי, רק את הצהלה והשמחה הילדותית ייקח עמו בעצם תמותה, רק יעבור לו את התעודה השכלית שלה, שהיא השמחה של מצווה. אנחנו לא צריכים לבטל, אלא לצקת פנימה דברים של תוכן. אתה מבסוט, אתה אדם שמח, מצוין, בוא תשמח בדברים אמיתיים. השמחה בהשגת האמת, בדעת השם ותורתו, בשמחת הנפש, לעשות צדק, הוא מישרים, ולמלא את כל החובות, את כל החובות התוריות והשכליות, המוטלות עליו, במעשה ובשכל, בשמחה, בטוב לב, שאז אומר הרב, אחרית ותקווה גדולה, נשקפת לשמחתו הטבעית, ורק אז ביותם מתחברת אל התכונה השכלית, תעמוד על עצם טבעה. נסכם סיכום ביניים, יש לאדם נטייה טבעית לשמחה, הוא לא צריך לעצור שם, הוא צריך לצקת לתוך השמחה הזאת תכנים של אמת, תכנים שהם לא חולפים עם הרוח, כשאדם יהיה יותר חכם, אז הוא יבוז להם, אלא לצקת פנימה לתוך אותו כישרון, תכנים שנקראים שמחה של מצווה. זה לא עבר שמחה במצווה ספציפית, אלא שמחה בערכים, זה הכוונה. שמחה בדברים שהם חשובים. קדימה, שאלות. בכבוד. היו קודם שאלות? כן.
לפעמים גם התהליך הזה שאדם עובר בעצם זה שהוא נהיה תינוק, שהוא צוחק מכל דבר, לזה שהוא מתבגר ופחות כאילו שמח, זה לאו דווקא בגלל שהוא מתבגר ונהיה לו יותר שכל, לפעמים זה גם מגיע בגלל הסביבה. כאילו, אם אתה שמח מכל שטות, אז אנשים כאילו מסתכלים על זה בצורה כאילו קצת מוזרה, כאילו מה נסגר איתך, אז האדם מפסיק לשמוח, לא בגלל שהוא הוסיף שכל, אלא בגלל שהוא הבין, לפי הסביבה, שזה כנראה לא משהו שצריך לשמוח מכל שטות, כאילו לא מקובל.
נכון, נכון. ואז אולי עוברים משמחה של שטויות, לשמחה שהיא יותר פנימית, נקרא לזה מהשתוללות למאור פנים, לשמחה עמוקה, לאופטימיות, לשמחה שהיא יותר, יותר עדינה, אצילית יותר, הצודקת, נכון? שיש גם השפעות חברתיות לזה. אבל כאן בעצם הנקודה היא שאדם לא אמור להיפרד מהשמחה כשהוא גדל. הוא לא אמור להיות עכשיו אדם עצוב, וצרינו הרב אנחנו בעולם כזה תרבותי, שלצערנו, אנשים בוגרים הם פציינטים שכדורים נגד דיכאון. זאת אומרת, ילד קטן הוא שמח, ואז הוא גדל, נכנס לעולם פשוט דיכאוני לגמרי. וזה כואב הלב לראות את זה. למה? למה צריך להיות בדיכאון ועצבות? להפך. פשוט תעשה את זה, נכון? תשמח ותנתב את השמחה לדברי אמת. ולא לדברים שהם שטויות, את צודקת, שיש בעצם שני כוחות, או כוח של ליצנות, שאומר, כן, בטח, תשמח, משתה, סמים, כל הדברים האלה, שהם שמחה של שטויות, של דמיונות, או אם אתה רציני, אם אתה אדם חכם, כאילו, אתה לא שמח מכלום, אתה חי כמו איזה קוביית קרח. אז פה מהרב, יש הנחיה של התורה, שהיא הנחיה שלישית, היא לא ליצנות ולא קוביית קרח, אלא לשמוח בדברים אמיתיים, לשמוח בדברים שהם רציניים, בדברים שיש להם תוקף, שיש להם עומק, ולא של סתם קלות דעת.
הרב, אבל כשאתה עם חברות וזה, אז אתה צוחק מדברים טיפשים לפעמים, ואתה עושה שטויות, וזה חלק מהכיף.
חד משמעית, השאלה, האם זה כל הסדר יום שלי? זה השאלה. אם זה בא בשוליים, לא קרה שום דבר. אבל אם זה האישיות שלי, כאילו, זה העניין שלי בחיים, לעשות שטויות, כל הזמן שטויות, זה בעיה.
הרב?
כן.
אבל הרב אמר מקודם שלימוד תורה מביא לשמחה. אבל כן רואים, כאילו, אנשים שלא לומדים תורה שיש להם שמחה אמיתית, או להפך, אנשים שלומדים תורה ולא מי יודע מה, כאילו, שמחים. אז איך זה מסתדר?
טוב, א', לומדים תורה, זה לא בהכרח אדם שתיקן את המידות שלו, לפעמים אדם לומד תורה, ויש לו עדיין סיבוכים בתוך עצמו, זה לא ראייה. וזה שיש אנשים שהם שמחים גם בלי תורה, א', זה שאלה, זה באמת מעניין, זה כאילו, זה חידה, איך זה יכול להיות. הרב הוא כותב שבדור של גאולה, יש נשמות גדולות גם בלי תורה. הם יכולים להגיע לעדינות של תורה, גם בלי שהם יודעים שזה כתוב בתורה. זה כתוב ב... איגרות של הרב קוק, באיגרת שאתם בטח מכירות מהבגרות, איגרת תקנה, תף קוף נון היי, שם הרב מסביר שבדור של גאולה יש כאילו הבלחה של נשמות שמגיעות לתוכן של התורה גם בלי תורה. פלא, זה נס פלא.
הרב, יש לי גם שאלה.
בכבוד.
קצת מציק לי העניין הזה של, של אם אנחנו לא מתקנים את המידות שלנו, לא נוגעים בהם בכלל, אז הטבע שלנו הוא פיראי. כאילו, יש אנשים שאומרים שיצר לב האדם רע מנעוריו וזה, אבל דווקא הרב קוק, אני חושבת, שהוא כן מאמין בזה שהנפש שלנו היא אלוקית, ואנחנו כן, יש בנו תכונות במקור שלהם, הן טובות.
כן. אז נגד מי את בעצם טוענת? נגד הרב קוק או נגד העולם?
אני רק מנסה להבין מה הרב קוק באמת מתכוון.
אותו הרב קוק, כותב כאן פיראי. כנראה פיראי כאן זה לא דבר רע. פיראי הכוונה זה לא מעובד. זה הכוונה, זה לא משהו גרוע. האדם נולד מצוין. הוא נולד עם ארגז כלים שהוא עוד לא מעובד. וככל שהאדם יותר גדל, הוא אמור לעבד יותר את ארגז כלים שלו. ותראה, הכוונה כאן, זה בעל כוח, אבל לא מעולף כאילו. זה לא פרא כמו היום פרא אדם. אלא פרא הכוונה זה בר. אדם נולד עם איזה חומר גלם שהוא עוד לא עבר אילוף ועיבוד.
אוקיי, תודה.
בשמחה.
הרב, אני יכולה לשאול גם משהו?
בוודאי.
הרב אמר שאדם נותנים את הכוחות לפי הייעוד שלו, שבעצם נותנים לו לעולם. אז בעצם אדם צריך לבחור בחיים שלו ללכת למקומות שממצים את כל הכוחות שלו, כאילו ביחד עם פתאום יש לאדם הרבה כוחות, לא תמיד מה שאנחנו עושים בחיים זה מוציא את כל הכוחות שלנו לפועל.
כן. אני חושב את שאלה שהיא בעצם פתיחה של יום יון אחר. יום עיון שעוסק באיך אדם יודע מה הייעוד שלו בחיים, והאם צריכים בייעוד לקחת את כל הכישרונות כולם ולבטא את כולם בתחום שאותו אני אלמד או אעבוד וכו'. התשובה היא כזאת, דבר ראשון עקרונית, זה קצת דומה למה שאמרתם בכיתה ו' או ז' עם בעיות תנועה. בעיות תנועה, כשיש איזשהו נתון מסוים, הוא בטוח רלוונטי. ולכן, אם יש לאדם כישרון מסוים, הוא בטוח רלוונטי לעניין. לא בטוח שאת כל הכוחות והכישרונות אני צריך לבטא דווקא בעבודה או בלימודים. יכול להיות אדם שהוא בעבודה שלו נניח עורך דין, כי יש לו כישרון כזה גם של דינים, אבל אחרי צהריים הוא יושב ראש ועד הורים, יש לו בית ספר של הבן שלו, ושם העניין שלו זה חסד, או לא יודע מה, מתנדב ביד שרה, ששם העניין זה חסד. זאת אומרת, האדם הוא באמת יצור מורכב. לא בהכרח בתחום שאותו אני בוחר, בתור לימודים או עבודה, זה כל כישרונותיי. אבל בוודאי שכשיש לאדם כוח, זה תביעה פנימית. זה לא מתנה שקיבלתי, אלא זה דרישה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמתי לך את זה, כדי שתפתח את זה בצורה נכונה. בסדר, מקובל? מצוין. רק דבר אחד שאנחנו לא עשינו לצערי, זה לעבור על הצ'אטים, שזה לא יפה ככה ש... כן, בכבוד, בכבוד.
הרב, אפשר רק שאלה אחרונה לפני?
בטח, בטח.
רבי נחמן אומר שאם בן אדם הוא בעצבות, אז הוא צריך לעשות שטויות, אפילו להיות כמו ליצן בשביל לשמח את עצמו.
כן, נכון. אז מה השאלה?
אז האם זה ליצנות הרי? והרב אמר שליצנות זה לא שמחה שהיא מועילה.
כן, כן. את צודקת בשאלה.
האם יש גם...
זהו, זה באמת, זאת אומרת, התשובה היא באמת פשוטה מאוד. הוא לא אומר את זה כדרך חיים, הוא אומר את זה כנשק לשעת חירום, זאת אומרת, נשק יום הדין. כשאדם בעצבות, הוא חייב לצאת מעצבות. אפשר אפילו בדברים שהם שטויות, רק להיחלץ מעצבות. אבל בטח זה לא דרך חיים להיות ליצן. כבר ההבדל, הנקודה כאן זה עיסוק במיינסטרים של היום שלי. האם אני במיינסטרים נכנע לנטיות, או מועך אותם, או עושה, זאת אומרת, שמחה של מצווה. רבי נחמן עוסק בנשק לשעת חירום, נשק יום הדין, מה עושים כשאדם תקוע בעצבות כרגע? אז אפשר להגיע בצוות חילוץ, להוציא אותך מהבור, אפילו בשטות. אבל זה לא דרך חיים, זה נשק יום הדין. בסדר? ומאוד מאוד להיזהר אימוץ
כן, תודה
של
רבה.
נשק כזה לשגרת חיים. אדם שכל החיים שלו יהיה בשטויות, הוא בטח לא חסיד בגלל זה. זה לא חסיד.
תודה רב.
אני גם אשמח. רק,
ודאי, בשמחה.
תודה רבה. אנחנו מדברים הרבה על איך להגיע לשמחה וכולי, אבל בעצם מה המקור, למה להיות שמחים מעבר לזה שהתורה מצווה אותנו כמובן, אבל מה המקורות בחיים שלנו שאנחנו צריכים להיות שמחים בגללם, למה בכלל?
אני שמח על השאלה, ובאמת שמחה כאן זה כאילו אקסיומה. יש לאדם נטייה לשמחה. הוא לא הסביר למה השם ברא באדם שמחה. שמחה באמת היא שלמות. לכן אגב מגיע בעצם פסקה הבאה, בקור שלוש, הוא עוסק בדיוק בדבר הזה. זאת אומרת, איך או לשם מה הגיעה שמחה לאדם בכלל. והשמחה שהגיעה לאדם היא ביטוי לשלמות. האדם הוא בעצם יצור הרמוני. הוא אוהב, אוהב, אוהב להשתלם. וכשאדם שלם, הוא גם שמח. אלא מה? אפשר להגיע גם בטעות לשלמות מזויפת. ניתן דוגמה. אדם שיש לו, בעולם הכי טכנית שיש, טוב? אדם שיש לו פרנסה בשפע, הוא שמח. אפשר להגיע לאשליה של כאילו פרנסה בשפע, אם אדם לקח המון הלוואות, יש לו המון כסף בבנק, אבל בעצם זה לא שלו. אז יש גם כל מיני באמת פשלות כאלה. הכוונה, איזה מין אשליה, שהיא הטעיה, שאני נראה כמו שמח, אבל בעצם לא. השמחה בעצם באמת היא ביטוי להרמוניה, מכיוון שהאדם הוא בצלם אלוקים, והשם הוא אחד, גם האדם הוא יצור אחדותי. ככל שאדם זוכה יותר הרמוניה בין כל הכוחות שלו שמסביבו, הוא שמח יותר. השמחה בעצם היא ביטוי של שלמות והרמוניה. לכן אחרי שאדם מתחתן, יש מצווה של ושמח את אשתו אשר לקח אחרי החתונה. מכיוון שאז הוא מגיע לשלמות, אז באמת שמחה היא ביטוי לשאיפה של האדם להיות שלם יותר.
היא ביטוי לשאיפה או לשלמות?
היא ביטוי לכך שיש בו אופי כזה, שרודף שלמות, והיא גם תוצאה של הישג שקשור לשלמות. ככל שאדם יותר הולך בדרך הזאת ואכן ממש יותר את הכוח הזה, הוא גם יותר שמח.
תודה.
כמו שאתם מרגישות במדרשה. הגעתם לשלמות, והנה, יש שמחה גדולה. לא מצחיק. טוב, בסדר, בסדר. בכל אופן, רק נסכם בעל פה, כיוון שכבר הזמן חלף מזמן, רק נאמר שמה שכתוב בהמשך, זה בעצם סיכום של העניין. הגמרא אומרת למדך, שאין שכינה שורה, לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. אומר הרב, בהמשך כאן, שיש בעצם שישה דברים שהם שלושה. עצלות ועצבות זה אנמיות, אפתיות. משם לא שכינה שורה. עצלות זה בגוף, עצבות זה בנפש. שחוק וקלות ראש זה אותו דבר. שחוק זה פיזי, קלות ראש זה יותר נפשי. גם משם לא מגיעה שמחה. שיחה ודברים בטלים, גם הם, השיחה זה הטכני, ודברים בטלים זה העולם שבו אתה נמצא. מכל זה לא מגיעה שכינה. השכינה היא לא שורה משם. מאיפה כן שורה שכינה? מדבר שמחה של מצווה. שכשאדם עסוק בעולם של ערכים, לא תקוע בגוף, בעצות ועצבות, לא תקוע בבדיחות, שחוק קלות ראש, ולא תקוע בשיחה ודברים בטלים, שזה בעצם איזשהו עולם של חוסר מעש כזה, אז האדם מגיע לשמחה של מצווה שהיא גורמת להשראת השכינה. זה בעצם מה שהרב איתו מסכם את העניין, ששמחה אמיתית היא באה מתוך בריחה מאותם שישה דברים, עצלות ועצבות, שחוק וקלות ראש, שיחה ודברים מטלים. מאוד כדאי באמת לראות בפנים את מה שהרב כותב, דברים באמת נפלאים ביותר, שקשורים לעניין הזה של סוכות, ושל שמחה בסוכות ושמחה בחיים בכלל. רק נאמר שאנחנו היום נמצאים בתקופה שמאוד לא פשוט לשמוח. זאת אומרת, אפשר בכל תחום בחיים, אפשר להגיע לשמחה מתוך הכחשה של המציאות. אנחנו רואים ומכירים היטב אנשים שטועים שאין קורונה בעולם. אין קורונה פשוט. ואז הוא שמח מבסוט, מתנשק עם כולם, מתחבק עם כולם, כי אין קורונה. זה גדר ראשון של שטות. יש גדר שני הפוך. אדם שיודע שיש קורונה ולכן חרב עליו עולמו. קפדן, כאוס, כל היום מת. אומר הרב, אסור להיות לא שם ולא שם. אלא צריכים לדעת שהעולם הזה הוא עולם מורכב. לא להכחיש את המציאות ולא להיכנע למציאות, אלא לנהל את המציאות. כשאדם מנהל את המציאות, הוא שמח, זה נקרא שמחה של מצווה. לא דווקא באמת עשיית מצוות בהקשר הטכני שלהם, אלא בוא תנהל את העולם, את הסביבה שלך, אל תכחיש אותה ואל תיכנע לה. זה בדיוק הסיפור של סוכות תשפ"א. אז אם אפשר...
במיוחד לא עכשיו.
זה תמיד, וקל וחומר עכשיו, אני חושב שבאמת יש משהו מאוד משמעותי, דווקא בשנה הזאת, שהוא באמת יותר, טוב, אני רואה שאת הצ'אטים אנחנו לא נצליח
הרב, יש לי שאלה.
לעשות היום. מקווה שאתם כבר עניתם לשאלות האלה.
הרב?
כן. בכבוד.
זה קצת קשור, כאילו, זה ממש קשור למה שעכשיו הרב אמר. איך אפשר בעצם להיות שמחים עכשיו בכל המצב של הקורונה? הרי זה באמת כאילו סוג של הכחשה. אז כאילו, איך עושים את זה?
נכון.
מצד שני, אנחנו לא יכולים גם ל... כי אנחנו צריכים מצד אחד, כמו שהרב אמר, לא להכחיש, מצד שני לא להיכנע, כאילו, אז איך צריכים להסתכל על כל המצב של עכשיו?
נכון. אז א', זה באמת אתגר. זה אתגר ממש לא פשוט. אחרי שזה אתגר, אנחנו צריכים תמיד לשמור על איזון, לא להיות בעמדה נפשית שאני מתעלם מהמציאות, כי זה בעצם השפעת סמים. הסמים גורמים לאדם להתעלם. יש גם סמים שהם מנטליים, שאדם נמצא בתפיסת עולם כזאת שהוא מתעלם מהמציאות לגמרי. זה לא שמחה, זה שטות, זה קלות ראש, זה שחוק, זה אחד. יש גם צד שני, שאדם כל כך מכיר את המציאות, שומע חדשות, פעמיים בשעה, והוא כל כך עסוק במציאות, עד שהוא כאילו משועבד למציאות. גם זה לא שמחה. אתה שקוע בתוך דיכאון. אתה שקוע בחיסרון. העניין של שמחה של מצווה, זה לדעת לנהל את המציאות לפי התכלית שלה. הרי יש בעולם ובאדם, יש בסיס ישר. האדם נברא שמח. יש לו גם תכלית לאדם הזה. אנחנו צריכים עכשיו לרתום את כוחות הנפש והגוף להשגת המטרה הזאת. וכשהאדם נמצא בכיוון למטרה, זה מאוד משמח אותו. זה שמחה אמיתית, שהיא לא שמחה של אנשים מסוממים, והיא גם לא עצבות של אנשים שהם ריאלי מדי, רציונלי מדי, אלא זה שמחה של אדם אופטימי, שהוא יודע שהמציאות היא לא שלמה, אבל הוא חותר לשלמות. זה בעצם השראת שכינה. ומאוד כדאי, אני ממש מבקש, ללמוד בבית, בנחת, את מקור מספר 3. תעשו טובה, מה אכפת לכם, את המח יהודי, ללמוד כל אחד בפני עצמה, או אפשר גם בחברות עוד לך, אפשר גם בטלפון, קורונה לא עוברת בטלפון, אפשר ללמוד ביחד חברות עוד, אפשר עכשיו בסוף הלימוד לעשות... זמן שידוכים, ולשדח חברותות כדי ללמוד את מקור מספר 3. מקובל עליכם? יישר כוח שוב למארגנות. שיהיה בראשם חג שמח.